אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. בשבת קודש זו, שבת פרשת פנחס, יש חלק נכבד לפרשה שעוסק בנושא של הקורבנות, קורבנות החגים, והקטע הראשון עוסק במה שאנחנו כולנו מכירים, אומרים זאת בקורבנות מדי יום, ואנחנו גם קוראים זאת בקריאת ראש חודש, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. ובהמשך, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בן 40. הגמרא במסכת מנחות מביאה את האמור במגילת תענית שלא להתענות ולא להספיד מראש חודש ניסן ועד ח' בניסן. מדוע? ימים אלה נקבעו בעקבות ניצחונם של חכמי ישראל על הצדוקים והעמדת קורבן התמיד על מכונו. וזאת למה? כי הצדוקים היו אומרים שאת קורבן התמיד שמקריבים מדי בוקר ומדי אחר הצהריים, אפשר שגם אדם כיחיד יכול להתנדב ולהביאו. ודעתם הייתה מהפסוק הזה בפרשתנו, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אם כן, כתוב פה בלשון יחיד, וזה אומר שגם אדם כפרטי, כי אדם פרטי יכול להקריב את קורבן התמיד. חכמי ישראל חלקו על כך ואמרו שאת קורבן התמיד חייבים להביא בדווקא מתרומת הלשכה של הציבור, כי הרי נאמר קודם לכן, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. תשמרו בלשון רבים. אם כן, היה פה ויכוח בין חכמי ישראל על התשמרו בלשון רבים, לבין את הכבש האחד תעשה בבוקר בלשון יחיד, האם קורבן התמיד ניתן או לא ניתן להקריב אותו כאדם פרטי. ויכוח זה התרחש על פני 8 ימים, התפרס על פני 8 ימים, מאלף ועד ח' בניסן, ובסופו שבר ניצחו חכמי ישראל, ובעקבות זאת אומרת הגמרא במסכת מנחות, מביאה את המגילה תענית, שקבעו חכמי ישראל ימים של שמחה, לא מתענים בהם, לא מספידים בהם וכולי. על פניו זו מחלוקת ככל הדרשות של הפסוקים, האם תעשה בלשון יחיד הוא העיקר, האם תשמרו בלשון רבים הוא העיקר, ומצאנו סוג כזה של מחלוקות רבות בדברי חז"ל. אבל עניות דעתי היה נראה לומר שיש פה ויכוח מהותי יותר, שהוא זה שעמד פה על כף המאזניים. הצדוקים לא מוכנים היו לראות את כלל ישראל כיחידה אחת. מבחינתם כלל ישראל זה צירוף של הרבה מאוד יחידים, אבל זה לא שכל היחידים הופכים להיות יחידה אחת. ולכן לשיטתם גם יחיד יכול היה להקריב קורבן התמיד. אבל חז"ל רואים את כלל ישראל כיחידה אחת, ורק בצורה שכזאת של יחידה אחת ניתן להביא את הקורבן. אם כן, הצדוקים הם בעצם רואים את כלל ישראל מורכב מהמון יחידים. אז כמו שהמון יחידים יכולים להקריב את קורבן התמיד, כך גם אדם פרטי, יחיד, גם הוא יכול להקריב את קורבן התמיד. אבל חכמי ישראל רואים את כלל ישראל כיחידה אחת. והיות וניצחון זה בורכח לאין כל, כי כלל ישראל הוא חטיבה אחת, יחידה אחת, על זה ראו חזה לנכון לתקן ימים טובים לישראל. התופעה הזאת שכלל ישראל הוא מופיע כיחידה אחת, והאחדות יוצרת מציאות חדשה לא של המון יחידים, אלא של יחידה אחת הנקראת כנסת ישראל, היא ייחודית לעם היהודי בלבד. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה יודע שלפני למעלה מ-100 שנה עמד יהודי בשם מנדל בייליס למשפט על עלילת דם. זה היה בקייב, והנושא הזה התפרס על פני שבועות רבים, והעולם היהודי כביכול עצר את נשמתו ועקב אחרי כל פרט שהיה במהלך אותו משפט. הרב יעקב מזר, רבה של מוסקבה באותם ימים, היה זה שעזר לצוות ההגנה במשפט, כי הרבה חלקים במשפט עסקו בדברים שמופיעים בגמרא ובמקומות נוספים. ולכן היה צריך להשביט את הוכחותם של אותם מחרפי דבר מדברי חז"ל. אחד הדברים היותר מפורסמים שבאו וניסו להפריע למהלך התקין של העולם היהודי מאז ומעולם, היו דבריו של רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. נו, מה יכול להיות יותר טוב מזה להוכחה שמותר לעשות, לקח אדם של ילד נוצרי, כי אתם לא קרויים אדם, ומכיוון שכך אפשר לשחוט את הילד הנוצרי על מנת להקריב ממנו או לעשות איתו את ללוש את בצק העיסה של פסח, של חג, של המצה. זה דבר שהוא כמובן בניגוד לכל היגיון, לכל מותר, ואנחנו הראשונים בעולם שדורשים שהתורה אומרת כל חלב וכל דם לא תאכלו, אבל עלילת דם היא תמיד עלילת דם. ואז רבי מאיר שפירא מלובלין, שבאותם ימים היה רב צעיר בעיירה בשם גלינה, שלח לו לרב מזר רעיון יוצא מן הכלל. הוא אמר, יש הבדל גדול מאוד בין אומות העולם לבין עם ישראל. כי אם גוי ישפט על מעשה רצח, אז העניין הזה יעסיק את כל בני העיירה. אולי יותר את כל בני הגליל, את כל הכפרים שמסביב. אבל לא מעבר לזה. אם המשפט יתקיים בקייב, במוסקבה זה לא יעניין את אף אחד. ואילו כאן עומד מנדל בייליס, אדם פרטי, יהודי יחיד, על דוכן הנשמים, וכל יהדות העולם עומדת בארצות הברית ובארץ ישראל, וכולם מתפללים לשלומו, לרפואתו, להצלחתו, וזה מעסיק כל יהודי באשר הוא. למה? כי המילה אדם, להבדיל מכל צורות החיים, מצורות הביטוי של בני אדם, היא היחידה שלא יכולה להופיע בלשון רבים. איש יכול להיות אנשים, אבל אדם לא יכול להיות אדמים. המילה אדם היא משמעותה יחידה אחת. אכן, אתם קרויים אדם, כי יחידה אחת אתם קרויים אדם. אומות העולם יכולים להיקרא בהרבה שמות, אבל לא אדם. אדם כי יחידה אחת זו מתנה ייחודית לכנסת ישראל. ראיתי בספרו של הרב סולובייצ'יק מבוסטון אמרה יוצאת מן הכלל. מדי שנה אנחנו אומרים ביום הכיפורים את הביטוי הזה, מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים. לכאורה באבונותינו אנחנו מוצאים כפל לשון, מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל. אז יש פה אם כן כפל לשון, גם אבונותינו וגם אבונות בית ישראל. ואילו כשזה מגיע לאשמות, אז שם אנחנו מוצאים רק מעביר אשמותינו בלשון זה של יחיד. אבל המילה אשמות בני ישראל לא מופיע שם. למה? הוא אומר שהרמב"ן אומר כי שהמילה אשמה היא משמעותה שאבון הוא כל כך חמור עד שהוא מביא כליה על אחותה. אומר הרמב"ן שאשמה ושממה הם מאותו שורש. מישהו אשם, זאת אומרת שהעבירה שלו היא כל כך חמורה, הוא צריך להיות שומם, הוא צריך לא להיות קיים במציאות. יחיד יכול שיחטא חטא כזה שיש בו אשמה המביאה לשממה, לכליה חלילה. אבל כנסת ישראל יכולה להיות עם אבונות, אבל לא עם אשמות. אבון זה אבון שזקוק למחילה, מחילת אבונות. ולכן אנחנו אומרים מלך מוכל וסולח לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל. אבל כשמדובר על אשמה, אשמה, אז פה כתוב רק את הביטוי של היחיד. הוא מעביר אשמותינו, לא כתוב אשמות בני ישראל. כי אשמה מלשון שממה לא יכול להיות לציבור. ליחידים, להרבה יחידים, כן. לכלל ישראל כיחידה אחת, לא. כלל ישראל כיחידה אחת, היא מושג נצחי, ואשמה ושיממון לא יכולים להיות שולטים בו. אין דבר שכזה. וכפי שרשי אומר על הפסוק, ואני אתן את פניי באיש ההוא והכרעתי אותו מקרב עמו, אומר רשי, באיש ולא בציבור, שאין כל הציבור נכרתין. אין מושג כזה של כרת, של אשמה, שממה, באופן טוטלי לעם ישראל. אם כן, חז"ל היו מודעים לייחודיות ולעוצמה הגלומים במושג הזה של כלל ישראל ביותם יחידה אחת. הצדוקים ניסו להרער על המציאות הזאת, והם רצו להפוך את כלל ישראל ליחידים רבים. לו חלילה הצליחו במזימתם, כי אז היה העם היהודי מאבד מייחודיותו, מנצחיותו. חכמי ישראל עמדו כנגדם מראש חודש ניסן ועד שמונה בניסן, ובסופו של דבר זכו להעמיד את קורבן התמיד על מכונו, במועדו ובמקומו וכהלכתו. לרגל זאת נקבעו במגילת תענית כל שמונת הימים הללו כימים טובים לישראל. בימים הללו בוודאי הוכרעה הלכה שצריך להביא קורבן התמיד רק מכלל ישראל, מתרומת הלשכה שנספה מכלל ישראל, ולא מפרט כזה או אחר. אבל מעבר לזה, הוכח פה גם בנושא הזה משהו מהותי הרבה יותר, שאם רצו הצדוקים לערער על המושג הזה של כלל ישראל כיחידה עצמית אחת, בזאת הם לא הצליחו, ובסופו של דבר כלל ישראל נקבע לפי חכמי ישראל, שהמושג הזה של הבאת קורבן התמיד הוא בעצם בא לא מהמון פרטים, אלא מפרט אחד ויחיד, כלל ישראל, שהוא כמובן נצחי. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.